שמות של עופות וציפורים. מכירים את השיר מקהלה עליזה? על ראש הברוש שבחצר, שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה. זוכרים אילו ציפורים מוזכרות בשיר? הייתה עפרונית שנקטה את הגרון, פשוש אחד זעיר הפסיק את השירה, היו גם בולבולים וסנוניות ותוכי אחד. מי נתן לציפורים האלה את השמות הללו ולמה? היום נדבר על זה. זהו הנשר. באנגלית, וולצ'ר. מדוע לנשר קוראים נשר? נשר קרוי ככל נראה כך על שם צווארו הקירח שנוצותיו כאילו נשרו ממנו. ומדוע צווארו של הנשר קירח? הנשר שייך למשפחת אוכלי הנבלות. נבלה זה פגר של בעל חיים שמת. הנשר לא הורג את הטרף שלו, הוא לא טורף אותו, אלא הוא מגיע לבעלי חיים שמתו, כמו ג'ירפה או זברה, ואז, כמו כל מיני ציפורים אחרות, הוא יושב, הוא עומד ליד הפגר ואוכל אותו. הזואולוגים, האנשים שמתמחים בבעלי חיים, טוענים שהצוואר הקרח של הנשר נועד או מאפשר לו להכניס את הראש עמוק לתוך הפגר בלי שהצוואר שלו יתלכלך בדם ובלכלוך מהפגר. וזאתי האוזנייה שבאנגלית נקראת Cinereus vulture. בעבר האוזנייה נחשבה לעוף המעופף הגדול ביותר שהכירו. העוף הלא מעופף שכולם מכירים זה היען, הוא לא יודע לעוף, הוא רק הולך. האוזנייה היא הדורס הגדול ביותר ביבשות אסיה, אפריקה ואירופה. ולכן יש אומרים שהאוזנייה נקראת על שום העוז, הכוח, העוצמה שיש בה. איך העוז של האוזנייה בא לידי ביטוי? קודם כל בגודל העצום שלה. יש לה כל כך הרבה כוח שהיא מסוגלת לגרור בהמות בינוניות כמו עגלים למשל, או כבשה או עז. מעבר לכך, כאשר האוזנייה מגיעה אל הפגר, כל העופות האחרים שיושבים כבר סביבו, כמו נשרים או רחמים, רוחשים לה כבוד, זזים הצידה ומפנים למקום. כיום, העופות המעופפים הגדולים ביותר שאנו מכירים הם האלבטרוס הנודד והקונדורה האנדי שחיים בדרום אמריקה. אבל לפני שגילו את אמריקה, האוזנייה הייתה העוף הגדול ביותר, העוף המעופף הגדול ביותר. וזהו הפרס. פרס קרוי ככל הנראה על שם התכונה שלו לתפוס את הטרף, לעלות גבוה גבוה באוויר, ואז לזרוק אותו כלפי מטה, כך שכשהטרף נופל על הרצפה, הוא נפרס לפרוסות או מתפצח, ואז הפרס יכול לרדת ולאכול אותו. לפעמים הפרס מגיע למצוקים, ואז הוא עף ומתנגש במהירות ביעלים צעירים שעומדים על המצוק, הוא דוחף אותם מהמצוק, היעלים נופלים למטה, מתים, מתפוצצים, ואז הוא ניגש ואוכל אותם. באנגלית הפרס נקרא Birded Vulture, או בתרגום לעברית נשר מזוקן, ויש המכנים אותו אוסיפרג, שובר העצמות. אגדה רומית מספרת על פרס אחד שתפס יום אחד צב, צב יבשה. הוא עף למעלה והפיל אותו על הקרחת של המחזאי היווני היסקילוס. הוא חשב שהקרחת של היסקילוס זה סלע. הצב שפגע בראש של היסקילוס גרם למותו. וזאת היא הדיה שנקראת באנגלית קייט. קייט זה עפיפון. קוראים לה בעברית דיה או דאה. והטענה היא שהשם שלה ניתן לה בגלל היכולת שלה לדעות בשמיים. לדעות זה כמו יפיפון, לעוף בשמיים בעזרת הרוח וזרמי האוויר שעולים מלמטה. ויש כאלה שטוענים ששמה של הדיה בכלל בגלל הצבע הכהה שלה שמזכיר את הדיו. הדיה היא ציפור נועזת וחצופה. היא נוטה לחטוף בשר מבני אדם. מסופר בתלמוד על איש אחד שהלך בשוק, בידו בשר, הוא קנה בשר בשוק, באה הדיה וחטפה לו את הבשר. גם אנשים שטיילו באפריקה מספרים על דיות שנוהגות לחמוס, לחטוף בשר מבני אדם. או כאלה שקנו בשר באטליז, או כאלה שקנו סטייק בפיתה והולכים ואוכלים אותו, ואז מגיע הדיה וטרח חוטפת להם את הבשר מהיד. וזה המטוס שהיה בשירות של חיל האוויר הישראלי, וקראו לו בצה"ל דיה. בארצות הברית, היכן שייצרו אותו, קראו למטוס הזה הוקאי. שימו לב מה שיש לו על הגב למעלה. צלחת עגולה גדולה. הצלחת הזאת היא אנטנה. היא קולטת שידורי רדיו של האויב, שמדברים באלחוט ברדיו שלהם, וככה אפשר לרגל ולהאזין לשיחות של האויב. וזהו השלח, אוספרי באנגלית. השלח מכונה גם עית הדייגים. הוא עוף, סליחה, עית הדגים, לא הדייגים. הוא עוף שנוהג לשלוט דגים מהים על ידי צלילה מהירה מהאוויר ישר אל תוך המים. המקור של השם שלו זה על הדרך שבה הוא משליך את עצמו לתוך המים במהירות אדירה בכדי לתפוס את הדג. את הדגים השלח תופס בעזרת אצבעות הרגליים שעליהם יש לו תפרים. שימו לב, אלה תפרים שכותבים אותם בטט. יש גם תפרים בטף, משהו שתפרו אותו. אבל אלה תפרים בטט. מה זה התפרים? התפרים הם מעין ציפורניים מעוקלות וחדות שיש למרבית היונקים, העופות והזוחלים בקצה האצבעות. הם משמשים לאחיזה, לתפיסה, לטיפוס וגם להגנה. מה שאנחנו רואים בתמונה למטה אלה תפרים של חתול. לחתול יש שרירים ליד התפרים. הוא יודע לשלוף אותם כשהוא רוצה לשרוט מישהו, או להכניס אותם פנימה לתוך האצבע כשהוא לא רוצה לשרוט מישהו. כל משפחת העופות שצדה את מזונה בצורה שהם צוללים לעבר הטרף ותופסים אותו עם התפרים של הרגליים החדות, נקראת משפחת העופות הדורסים. למה הם נקראים משפחת העופות הדורסים? כי הם דורסים את הטרף במהירות רבה וככה הם הורגים אותו. הם מגיעים מלמעלה במהירות והם הורגים את הטרף שלהם. ובתמונה אנחנו רואים שלח שתפס דג, מחזיק אותו באמצעות אצבעות הרגליים והתפרים שלו, ועוד מעט הוא יאכל אותו. בתיאבון שלח. הנה העית. איגל באנגלית. עית נקרא כך על שום היותו עט על תרפו במהירות רבה. מה זה לעות? לעות זה להסתער. לעוף לעבר מישהו ולהסתער עליו. הוא תופס את הטרף שלו באמצעות תפרי רגליו ומחסל אותו. העית שבתמונה נקרא בעברית איתם לבן ראש. איתם זה שם אחר לעית. או בשם אחר קוראים לו עית קירח אמריקאי. זה בעצם התרגום של השם האמריקאי. באנגלית קוראים לו American Bald Eagle. עית אמריקאי קירח. הוא נחשב לציפור הלאומית של ארצות הברית ומופיע בסמל שלה. הנה הסמל של ארצות הברית. אנחנו רואים כאן את העית בתוך הסמל. מה הציפור הלאומית של מדינת ישראל אתם יודעים? מי שיודע שישלח לי הודעה או שיתקשר אליי באופן פרטי. אולי הוא יקבל פרס, מי יודע? וזאתי האיה. לאיה קוראים באנגלית הוני באזרד. האיה שייכת אף היא למשפחת העופות הדורסים, וקרויה כך ככל הנראה על שם הקולות הצווחניים שהיא משמיעה, שנים כמו איה! קולה של האיה היא צווחה מקפיאת דם. ובמאי סרטי מערבונים נהגו להשמיע את צווחת האיה כרקע למקומות שוממים, מרוחקים ומפחידים בערבות המערב הפרוע. אך הם לא היו ראשונים שקישרו בין האיה והעית למקומות מרוחקים ושוממים. כבר בספר איוב בתנ״ך נאמר על מקומות מרוחקים, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין איה. למה הכוונה? נתיב זה שביל, מסלול. נתיב שלא ידעו עית, כלומר אף עית לא מכיר את הנתיב הזה, כנראה שהוא מאוד מאוד שומם, אפילו עית לא מכיר אותו. ולא שזפתו אין היה, לשזוף זה שהשמש שוזפת אותנו, אנחנו משתזפים בשמש, השמש רואה אותנו. העין של האיה לא ראתה גם היא את הנתיב הזה. וככה זה סוג של ביטוי דרך לתאר מקום שומם ומרוחק. הנה הנץ, שבאנגלית נקרא הוק. הנץ, המהיר והזריז, קיבל את שמו מהשורש נון צדיק צדיק בעברית, שמבטא תנועה מהירה ויציאה פתאומית. איזה מילים אתם מכירים מהשורש נון צדיק צדיק? ובכן, הנץ ידוע כמי שאורב לתרפו שלו מבין הענפים, ומזנק עליו במהירות רבה, כמו ניצוץ. גם הניצוץ הוא מהשורש נון צדיק צדיק. הוא מזנק ותופס ציפורים באוויר, או עכברים שרצים על הרצפה. הוא כל כך מהיר שהוא זריז כמו ניצוץ. באנגלית, כל משפחת הניצים, יש הרבה מאוד סוגים של ניצים, נקראת הוק. משמעות השם באנגלית זה חטפן, אנגלית עתיקה כמובן, חטפן. בשל שיטת הציד האופיינית לנץ, שתופס את הטרף במהירות בעזרת תפריו אחדים תוך כדי מעוף. והנה הבאז, באנגלית קוראים לו פלקון. הבאז קיבל את שמו מהשורש בזז. ממנו נגזרות גם המילים ביזה ולבזוז. מה זה ביזה ולבזוז? ביזה זה כשאנשים באים ומתנפלים על רכוש של מישהו אחר, נניח חנות, ובכוח לוקחים משם דברים, בוזזים. מתי זה קורה? נניח הייתה רעידת אדמה, ויש בלגן מאוד גדול, והחלונות ראווה נשברו בחנויות, ואנשים נכנסים ובוזזים, לוקחים דברים בלי רשות. גם הבז עושה את זה. שמו של הבז מתאר את טבעו כעוף דורס, שצובר גובה, הוא עולה מאוד מאוד גבוה, ואז הוא מסתער, הוא פושט על הטרף שלו מן האוויר, ובוזז אותו, הוא תופס אותו, הוא חוטף אותו בכוח ובמהירות. באנגלית, הבז נקרא פלקון, ומקור המילה בצרפתית עתיקה, שהפירוש שלה שם זה חרמש. מה זה חרמש? אנחנו רואים בתמונה מצד שמאל, זה מכשיר חקלאי שבעזרתו קוצרים, או פעם בעבר, לפני שהיו טרקטורים, קצרו את החיטה ואת השעורה. אז עשו את זה או עם החרמש שיש לו ידית ארוכה, או עם המגל שיש לו ידית קצרה. השם הזה נבחר בצרפתית עתיקה לבז בגלל הצורה המעוקלת והחדה גם של המקור וגם של התפרים של הבז, שמאוד מזכירים את הקצה של המגל או החרמש. הבז אגב היא ציפור שאפשר לאלף אותה למטרות ציד. הבדואים תופסים גוזלים של בזים, מגדלים אותם בשבי ומלמדים אותם לצוד עבורם בעלי חיים קטנים, כמו ארנבות או אפילו לפעמים שואלים קטנים. מה הם עושים איתם? הם אוכלים אותם. בתיאבון בדואים. והנה החיוויה אי, החיוויה אי. שמעתם על החיוויה אי? שם נורא מוזר. מה הוא מחזיק בפה, אתם רואים? החיוויה אי הוא עוף דורס שמתמחה כמעט באופן בלעדי בציד של זוחלים, בעיקר נחשים, אפילו נחשים ארסיים כמו נחש הצפה. מקור השם של החיוויהי הוא במילה חיוויה, שבארמית פירושה נחש, וחיוויהי זה צייד הנחשים. ארמית זאת שפה קדומה שדיברו בה באזור שנקרא ארם נהריים. משם הגיע אברהם אבינו, ומהארמית נולדה השפה העברית. באנגלית החיוויהי נקרא short-toed snake eagle, כלומר אית נחשים קצר אצבעות רגליים. באנגלית מבחינים בין אצבעות רגליים לאצבעות ידיים. אצבעות רגליים זה toads, ואצבעות ידיים זה fingers. הנה הינשוף, owl באנגלית. כמה שהוא אדור ויפה, הינשוף הוא דורס לילי. יש כאלה שחושבים שאת השם שלו הוא קיבל בגלל שהוא נושף. אבל זה לא נכון. את השם שלו הוא קיבל בגלל שהוא פעיל בלילה. איך קשור לילה לינשוף? מכירים את המילה נשף? בימינו משתמשים במילה נשף לתיאור מסיבה שנערכת בשעות הלילה. אבל בעבר, בעברית הקדומה, השתמשו בנשף לתאר את המילה לילה. נשף זה היה מילה אחרת ללילה. מכאן ששמו של הינשוף, ששייך גם הוא למשפחת הדורסים ופעיל בשעות הלילה, נגזר משעות הפעילות שלו. והנה התנשמת, barn owl, ינשוף האסמים. התנשמת גם היא דורס לילי. היא אוהבת לקנן ולהסתתר במבנים חקלאיים ישנים, באסמים, בעליות גג ובמבנים נטושים. במקומות הללו, התנשמת מוצאת מחסה מעולה ושפע של מכרסמים, כמו עכברים וחולדות, שאותם היא אוהבת מאוד לאכול. את השם שלה נתנו לה כנראה בגלל הקולות, קולות של נשימה ונשיפה חזקים ומפחידים שהיא משמיעה כשהיא מרגישה מאוימת, היא רואה איזה אויב. כל מי שיש לו תנשמת ליד הבית, הוא מכיר את הקולות שהיא משמיעה. אגב, בתיאור החיות בפרשת שמיני בתורה, התנשמת מופיעה ברשימת הזוחלים. איך זה יכול להיות? מסתבר שבתנ״ך קראו לה זיקית, ללטאה שמחליפה את הצבעים שלה בשם תנשמת. למה קראו לה כך? בגלל שגם על הזיקית, כשהיא נתקלת באויב, היא פותחת את הפה והיא משמיעה קולות של נשימה ונשיפה בכדי להפחיד אותו. תגידו, אתם מכירים ילדים שמשמיעים כאלה מין קולות כשהם רוצים להפחיד מישהו? זאת אלילית. Wood owl, owl. ינשוף היערות. אלילית היא גם כן דורס לילי שפעילה אך ורק בשעות הלילה, ולכן נתנו לה גם את השם הזה. לינשוף על שם הנשף, וללילית על שם הלילה. בסיפורי האגדות, לילית היה שמה של שדה מפחידה, שהופיע גם היא בלילות, והשמיע יללות מקפיאות דם. גם הציפור שנקראת לילית משמיעה קולות יללה שנשמעות היטב בשעות הלילה והחשיכה. אז כאמור, בלילית נקראת באנגלית wood owl, ינשוף היערות, בגלל שהיא אוהבת לגור ביערות. אז יש כאלה שנותנים שמות לציפורים בגלל הקולות, יש כאלה שנותנים לציפורים שמות בגלל שהם פעילים בשעות הלילה, ויש כאלה לפי מקום המגורים שלהם. ומה משותף לכל דורסי הלילה שזה עתה הכרנו? הכרנו את הלילית, הכרנו את התנשמת, את הינשוף, יש עוד הרבה דורסי לילה שאולי אספר עליהם בהזדמנות אחרת. הנה התנשמת, הנה הינשוף, הנה הלילית, מה משותף להם שאתם מביטים עליהם? מה דומה אצל כולם? הפרצוף שלהם דומה לצלחת. מה אנחנו רואים כאן למטה? צלחת של לוויין. מה זה צלחת של לוויין? זה אנטנה שקולטת את התשדורות שמגיעות מהלוויין שנמצא גבוה בשמיים ומרכזת אותם בגלל הצורה הכאורה שלהם, כמו קערה, מרכזת את כל האותות לנקודה אחת. לכל דורסי הלילה פנים עגולות ופחוסות. ואנחנו רואים עוד כל מיני דורסי לילה מצד ימין. מאוד קשה לצוד. וכל בעל חיים שצד משתמש בחושים שלו. איזה חושים אתם מכירים? יש את חוש הראייה, ואת חוש השמיעה, ואת חוש הריח, ואת חוש הטעם, ויש גם את חוש המישוש. בלילה, איזה חוש הכי קשה להשתמש בו? נכון? בחוש הראייה, כי חשוך, כי חושך, לא רואים. אז חיות שפועלות בלילה יש להם עיניים מיוחדות, שאולי פעם אספר לכם על המבנה שלהם, שמאפשר להם לראות הרבה יותר טוב בלילה מבעלי חיים אחרים. אבל עדיין, בלילה חשוך, גם בעל חיים, במיוחד ציפורים, שיש להם עיניים מיוחדות ללילה, מתקשים לראות. ולכן הם צריכים להשתמש בחושים נוספים. איזה חוש נוסף אפשר להשתמש בו בכדי לדעת איפה יש טרף? נכון, חוש השמיעה. ולכן הפנים באות לעזור, הפנים הפחוסות באות לעזור להם לשמוע יותר טוב. איך זה עובד? הפנים בנויות ממעגל של נוצות קצרות, נוקשות ותחוסות מאוד, שיוצרות משטח כאור ופחוס, שלוקד את גלי הקול ומנתב אותם אל פתחי האוזניים. כמו שהאנטנה של הלוויין קולטת את התשדורות מהלוויין וממקדת אותם לנקודה אחת, ככה הפנים של העופות לילה קולטות את הקולות שמשמיעים החיות שנטרפות כמו עכברים או חיות אחרות, וממקדות את זה אל פתחי האוזניים. היכן נמצאים פתחי האוזניים? ובכן, פתחי האוזניים של דורסי הלילה אינם בולטים החוצה כמו אצל יונקים, אלא מוסתרים ממש בצידי הפנים, מתחת לכיסוי הנוצות, כך שלפנים הכיורות יהיה קל למקד את הקולות שמגיעים ישר לפתח האוזן. יש להם עוד דבר מעניין עם האוזניים. העיניים שלנו, וגם של בעלי החיים, שימו לב, נמצאים באותו גובה על הפנים. גם האוזניים, נכון? תסתכלו על האוזניים שלכם או שלי. הם בדיוק באותו גובה כמו העיניים. אצל דורסי הלילה, הפתחי אוזניים נמצאות לא באותו מקום. הם בגובה שונה. פתח אחד מעל העין ופתח אחד מתחת לעין. אנחנו לא רואים את זה כי הם מוסתרים מתחת לנוצות. אבל תאמינו לי שזה באמת מה שקורה. למה זה קורה? מפני שכאשר פתחי אוזניים הם לא באותו גובה, הקולות שהם שומעים מגיעים אל פתחי האוזניים בהפרש זמן מאוד מאוד קטן בין אוזן אחת לאוזן השנייה. זה הפרש קטנטן של שבריר שנייה. אבל עדיין המוח של הציפור יודע להשתמש בהפרש הזמן הזה בכדי לדייק במיקום של הטרף. ואז כשהציפור שומעת רעש של איזה עכבר שהולך על הרצפה או מטפס על העץ לידה, היא יודעת בדיוק היכן העכבר הזה נמצא. עוד תכונה מעניינת שיש לדורסים הללו, זה שהם מסוגלים לשלוט בשרירי הפנים שלהם. הם יכולים לכמר את הפנים או לכער אותם, לשנות את הפנים בהתאם למרחק של הקולות שהם שומעים. כמו שלפעמים אנחנו עושים ככה לאוזן בשביל לשמוע יותר טוב, ככה גם הם יודעים לעשות לפנים שלהם, וזה מסייע להם לשמוע גם ממרחק מאוד גדול. מעניין. עד כאן החלק הראשון בסיפורים על שמות הציפורים והיכרות קצת עם ציפורים. אם זה מעניין אתכם, תגיבו, תעדכנו אותי. ואז אולי נתראה בחלק הבא.